לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לכאן, אליי, לפודקאסט הכותבת, המקום בו אנחנו מדברים על כתיבה ועל כל מה שקשור לכתיבה, ואיזה כיף לנו, כי יש כל כך הרבה על מה לדבר וכל כך הרבה מה ללמוד ומה היינו עושים בלי הכתיבה בחיינו. שאלה רטורית שאין צורך להשיב עליה. אני שלי מרקוס, סופרת וכותבת ויוצרת תוכן ומנחת סדנאות כתיבה. גם כתיבה יוצרת וגם כתיבה שיווקית לעסק. קודם כל אני רוצה להגיד תודה, אנחנו כבר במעל 10,000 השמעות של הפודקאסט הזה, וזה ממש 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 כיף ומרגש. אז תודה לכל מי שמאזין ושומע. אני לא יודעת מה אתם עושים תוך כדי, אם אתם יוצאים לריצה או אתם שוטפים כלים או אתם עומדים בפקקים, אבל מאוד 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 כיף לי להיות איתכם ולהעביר לכם את הזמן. ואתם יודעים, ככה יש לא מעט פרקים, אתם מוזמנים להקשיב להם שוב, יש גם פרקי עבודה עם תרגילי כתיבה, אז באמת באמת תודה על זה. והפעם בפרק הזה אנחנו נדבר על סדנאות כתיבה, על, 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 על הדבר הזה, על שיש המון סוגים של סדנאות כתיבה והמון מה להגיד על זה, אז, וכמובן יש לי מה להגיד. מסתבר שבשנים האחרונות סדנאות כתיבה זה עניין טרנדי. לא מזמן תהיגו אותי על איזה כתבה של עיתון הארץ, שבכתבה הזאת משווים סדנאות כתיבה לערב גבינות ויין, מבחינת הטרנד, שפעם היה נורא טרנדי לבוא ולעשות ככה ערב גבינות ויין, והיום כולם הולכים לסדנאות כתיבה. השוואה קצת מוזרה. אז אני מבינה שזה טרנדי, אבל בואו נשאיר רגע את הטרנד בצד ונעמיק בעניין הזה של סדנאות כתיבה. אני רוצה לדבר ככה על כל מיני סוגים של סדנאות, איך יודעים באיזה סדנה לבחור, יש באמת המון המון עצה והמון שפע ומנחים ומנחות מדהימים, איך אני יודעת מה מתאים לי, איזה סדנה מתאימה לי, לפני שאני נרשמת. אבל קודם אני אספר ככה קצת איך אני הגעתי בעצמי להנחות סדנאות כתיבה ובכלל לעסוק בכתיבה. נגיד ששאלו אותי כשהייתי קטנה מה תרצי לעשות כשתהיי גדולה, אני בכלל לא חשבתי על הכיוון הזה ובכלל לא ידעתי שיש כזה בכלל תחום או עיסוק, וכמובן זה דבר של השנים האחרונות. אבל אני בכלל בהתחלה הלכתי לכיוון אחר, אני הייתה לי קליניקה, כן כן מה שאתם שומעים, קליניקה לרפואה משלימה. אני למדתי 4 שנים רפואה סינית, דיקור, ו3 שנים שיאצו וצמחי מרפא, והייתי דולה, אני טיפלתי באנשים, אוקיי? עכשיו שאפשר גם לראות שיש קווים משיקים בין הנחיית קבוצות כתיבה לבין טיפול באנשים, כי כתיבה זה לגמרי טיפולי, זה לגמרי תרפויטי. אז כן, אפשר להגיד שהליבה שמה, של המקום הזה של לראות את נפש האדם ובאמת לראות ככה את הבן אדם עצמו ואיך מטפלים. אז יש דרך טיפול שהיא דרך כתיבה, ויש דרך טיפול שהיא דרך מחטים שתוקעים אותם בכל מיני נקודות ומרידיאנים ומעבירים את הבן אדם שם איזשהו תהליך. אז בהתחלה בכלל הייתה לי קליניקה ו... אז רציתי נורא לכתוב, אפשר להגיד שכל החיים כתבתי, אני כילדה כתבתי ממקום של הישרדות, אני ניהלתי יומנים על גבי יומנים של כל מה שקורה לי, וכל מי שהכאיב לי, וכל מי שהכעיס אותי והרגיז אותי והכזב אותי, ואת כל הדברים הטובים והנהדרים והיפים והמרגשים שקרו לי, וכמובן בכל מי שהייתי מאוהבת, שזה המון המון המון, רשימה מאוד 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 מפורדת של מושאי הקראשים שלי, בנים בשר ודם, וכמובן אלוויס, ג'ייסון דונובן, דילן מבברלי הילס, והרשימה מאוד מאוד ארוכה. כתבתי על זה. כילדה, אם לא כתבתי על משהו, זה לא שלא קרה, אבל לא יכולתי לעבד אותו ובעצם להבין אותו. אז הכתיבה באופן אינטואיטיבי, באופן, זאת אומרת, אף אחד לא אמר לי שבי ותכתבי, זאת אומרת, בתור ילדה, באופן אינטואיטיבי, אני פשוט ישבתי וכתבתי מה קורה לי, ודרך זה באמת דיברתי עם עצמי. ואיפשהו בגיל ההתבגרות, התחלתי לכתוב גם סיפורים. בילדות עצמה, אני זוכרת, גם כתבתי כל מיני סיפורים קטנים וחמודים כאלה, ושיעורים שמאוד אהבתי, שיעורי הבאה, ושיעורי היסטוריה, וספרות. ויש גם קשר, כמובן, גם בין קריאה לבין כתיבה. אני תמיד אומרת לתלמידים שלי, אתם רוצים לכתוב טוב, תקראו. תקראו המון 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 ספרים. וככה, בצבא, בגלל שהצבא היה לי תקופה נורא 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 סוריאליסטית, לדברת איתכם על 96-97 שנים ההן, כתבתי גם ככה, פתאום התחלתי לכתוב סיפורים קצרים, מאוד 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 סוריאליסטיים, מאוד מוזרים, זאת אומרת, מה, המציאות מבחוץ באמת נכנסה הפנימה, והפנימה יצאה החוצה, והם איכשהו ככה השתלבו והסתנכרנו, ואני הייתי מאבחנת מחקר בצבא, שזה תפקיד כשבו המפקדים הם בעצם פסיכולוגים עובדי צהל, והיה לנו חדר מאוד מאוד גדול של כל המאבחנות, ואני הייתי עומדת על השולחן, ומקריאה להם את הסיפורים הנורא נורא סוריאליסטיים שכתבתי, והמפקדים הפסיכולוגיים היו ככה שומעים את זה מהצד, ואין לי מושג מה הם חשבו עליי אז, אבל באותו זמן יצא ספר חדש, שנקרא געגועי לקיסינג'ר. את סופר, הוא לא היה כל כך מפורסם, אז זה אתגר קרת, ומישהי בא אליי ואמרה לי, שלי, תראי, יש פה מישהו, יש פה ספר שלהם שהוא כותב, את, בדיוק כמו הסיפורים המוזרים שאת כותבת, וזה, אני זוכרת את זה כרגע מאוד מאוד מכונן, שחשבתי, באמת, מותר לכתוב ככה, ויש אפילו מישהו שמפרסם סיפורים סוריאליסטיים כאלה, שאף אחד לא כותב, וזה בסדר, זה סגנון שהוא כנראה קיים, אני לא המצאתי אותו, אבל אפשר לכתוב ככה, אפשר לכתוב סיפור על מישהי שפתחה לעצמה את הראש, הוציאה את המוח, שמה אותו בקווריום ואמרה לעצמה, יותר אני לא אצטרך לחשוב, כן? אפשר לכתוב ככה, מאוד 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 ציורי. בגיל 20 כתבתי ספר, סיפור שספרתי אותו המון פעמים, אני בטוחה שהמון מכירים אותו, את הספר לזה שבסוף התחתן איתי. רק הוא ומעטים מאוד קראו אותו, ספר שמעולם לא יצא לאור, אבל זה סיפור כזה שהייתי ממש חייבת לכתוב אותו, לא, לבחור הזה, על סיפור האהבה המוחמץ והמפוספס שהיה לנו. ונרשמתי ללמוד רפואה משלימה כי נורא פחדתי, מאוד אהבתי לכתוב ומאוד פחדתי לכתוב, ואני אומרת את זה כי זה קשור לסדנאות כתיבה, אני מכירה המון אנשים שמתקשרים אליי לרשם לסדנאות כתיבה וישר שואלים על המקום הזה של הביקורת, ואני לא נרשמתי ללימודי כתיבה יוצרת או תסריטאות שנורא רציתי, כי נורא פחדתי מביקורת, פחדתי שהיא תהיה לי איזה מרצה ממורמרת, או מרצה באיזה משבר גיל 40, שיקטלו לי את הכתיבה, וירסו לי את התשוקה הזאת, לכתוב מלא דברים, לכתוב מלא סיפורים, וידעתי שאני בוסר, ידעתי באותם שנים שאני בוסר, ושאני צריכה לקבל המון המון כלים שאין לי, אבל מאוד 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 פחדתי שיערפו לי שם את הראש ואני אדמם להם על כל המסדרונות המכללה. וזה חשוב לי להגיד כי תכף אני אגיד את זה כשאני אדבר על מה קורה בעצם בסדנאות כתיבה, על המקום הזה של הפידבק והמשוב, שזה מאוד 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 שונה מביקורת. אני לא מאמינה בביקורת. אני לא מאמינה בכלל גם בביקורת בונה, אני לא חושבת שיש דבר כזה ביקורת בונה, אבל אני כן מאמינה במשוב, המילה משוב זה להשיב, ובפידבק, שזה בעצם אותו דבר, ובהקניית כלים. ברגע שאנשים מקבלים כלים, מתאמנים, משתפרים, מתאמנים, 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 מלטשים, מחדדים, כל הזמן, כל הזמן את הכלים לכתיבה יוצרת, שם קורה השינוי ושם קורה באמת הגדילה והצמיחה וההשתפרות בכתיבה, והמשוב והפידבק זה מין מקום כזה של לחקור את הטקסט, לחקור את הסיפור. אני מאמינה מאוד 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 גדולה בחקירת הטקסטים שלנו. אז אני יכולה במשוב לשאול אתכם שאלות, ודרך השאלות לדבר על הכתיבה, ולהגיד מה הרגשתי, וזה בסדר, אני יכולתי להרגיש ככה, ו... מישהו אחר יכול להרגיש ככה, אבל ברגע שהפעלתם לי את נקודות הרגש, כתבתם טוב, זה מבחינתי מה שחשוב. הכתיבה שתהיה אותנטית, כתיבה שתלחץ על נקודות רגש. פעם כתבתי סיפור, ופרסמתי אותו בדף הסיפורים שלי, בפייסבוק שלי מרקו סיפורים, ומישהי נורא כעסה עליי, והיא גם חברה, והיא הגיבה לי תגובה נוראית, אני שונא את הסיפור הזה, אני כועסת על הדמות, איזה שטויות, ולמה כתבת את זה? וממש ככה... נורא 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 הפעיל אותה. אם את שומעת את זה עכשיו, את יודעת מי את. ואני ברגע הראשון ככה מאוד נבהלתי. אני לא רציתי שהיא תרגיש ככה, לא רציתי שאף אחד ירגיש ככה, בטח שלא יחסו עליי, אבל היא אחר כך כתבה לי בפרטי, כתבה לי, שלי, את לחצת לי פה על איזה כפתור, את הפעלת אותי. עכשיו מבחינתי זה פידבק. זה פידבק וזה אפילו מחמאה וזה רגש, אפילו אם זה רגש של כעס ושל זעם, כן? אבל משהו בכתיבה הפעיל, לחץ, כן? זאת אומרת, אני מבחינתי אם אנשים עוצרים הרגע וחושבים או מרגישים מול מילים שכתבתי, מול טקסט וסיפור שכתבתי, אני עשיתי את שלי, אני יכולה לסגור את היום הזה. אז זה ככה בעניין הזה של ביקורות ו... ומשובים. כשהייתה לי את הקליניקה, אנשים שכבו ככה למיטה 20 דקות עם החתים בכל מיני נקודות דיקור, ואני בינתיים ישבתי וכתבתי להם סיפורים, כי מבחינתי כולם דמויות, והכל סיפור, וככה אני יוצאת לעולם, מהראייה הזאת שכל מה שקורה הוא סיפורי, ואפשר להפוך אותו לסיפור, ולעשות ממנו סיפור, וכולנו דמויות. כל אחד כמובן הוא הדמות הראשית בסיפור חייו, ויש לנו המון המון דמויות מסביב. והייתי יושבת וכותבת עליהם סיפורים קטנים קטנים. ואז ב-2013 החלטתי שאני סוגרת את הקליניקה, ובן זוג שלי סגר עסק, והילדים היו בני 2, 6 ו-8, והחלטנו לעשות איזה ברייק ולטוס. לזמן שלא רצינו להגביל אותו, למזרח. אז טיילנו בהודו ובנפאל. פעם ראשונה שלי במזרח בגיל 35-6. עד אז הייתי במערב, בדרום אמריקה, אפריקה, לא הייתי מעבר לנהר הירדן. ושם מה שנקרא, נפתחה לי צ'קרת הכתיבה ממקום שאף פעם לא כתבתי מהמקום הזה. משהו עמוק נפתח שם דרך, שוב, מקום הישרדותי. ישבנו בקהילת בני אפרים, שזה בחור של החור של החור של העולם, במדינה שנקראת אנדרה פרדש, בדרום מזרח הודו. והילדים שלי עפים על התנאים הנוראים שם, ואני לא מבינה מה אני עושה שם, ומה אני עושה לילדים, ואיך נקלעתי לחור הזה, שכל מה שאני רואה זה רק בופלואים ושדות אורז לנצח, ואני צריכה לעשות את צרכיי בתוך בור ולהתקלח עם דלי על הראש, ובאמת היה קשוח, ושם, מה שנקרא, התחלתי להתאבד על הכתיבה. קודם כל, מלא 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 השראה לסיפורים, אבל משהו בכתיבה עצמה היה אחר. כאילו אין לי מה להפסיד יותר. אני כותבת, כמו שארניסט המינגווי אמר, we don't write, we bleed on paper. אז התחלתי באמת לדמם שם על הדפים. בכל מקרה לא היה לי מה להפסיד יותר בתנאים האלה. גם ככה אני צריכה תכף להיכנס לאיזה חדרון ולהתקלח עם דלי. אז בוא נכתוב מהתחתית של התחתית של הדבר הזה. ושם באמת נפתחה לי צ'קרת הכתיבה, וכתבתי ופרסמתי, וכשנחתנו בארץ בחזרה ב-2014, ישר לצוק איתן, כשגלגלי המטוס נגעו באספלט של נתב"ג, אני אמרתי לעצמי ולכל מי שהיה שם לידי, אני לא חוזרת לטפל. שזה לא היה מדויק, כי כתיבה זה כן טיפול, אבל לא ידעתי את זה כל כך אז. אני לא חוזרת לקליניקה, ואני לא חוזרת לטפל, אני רוצה רק לכתוב, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת איך זה נראה הדבר הזה, אבל אני רק כותבת. דבר ראשון שעשיתי זה פתחתי את דף הסיפורים בפייסבוק והתחלתי לעלות שם פוסטים. פוסטים שקיבלו לייק פה, לייק שם, מאימא שלי, מאחותי, מבן הזוג שלי, ולאט לאט כל סיפור וסיפור עזתי יותר, ופחות פחדתי, ובאמת יותר ככה גידלתי אומץ בכתיבה עצמה וגם בפרסום של הדבר הזה, וקהל העוקבים גדל, היום יש סביב ה-11,500 עוקבים קבועים, שזה ממש 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 משמח. ותודה. ויום אחד בשנת 2017, מירי רגב, שהייתה שרת התרבות, החליטה לבטל לאזרחי ישראל את שבוע הספר. ואצלנו בבית ספר של הילדים החליטו לעשות את יום הספר. ומי שהייתה אז יושבת ראש ועד הורים בבית הספר היא שרון קנטור, שכולם מכירים אותה כמנחת MTV. באירופה וכרוקיסטית וסופרת וכותבת מכוננת, והתקשרה אליי ואמרה לי, שלי, נכון שאת באה לעשות לנו סדנת כתיבה לנוער? ואני אמרתי לה, ברור. וסגרתי את הטלפון וזה פשוט היה לי ברור. לא חשבתי על זה, אבל באותו רגע אני ידעתי שזה מה שאני אמורה לעשות. אני אמורה לעשות סדנת כתיבה לנוער ביום הספר, שקרה בגלל ששרת התרבות ביטלה לנו את שבוע הספר. ואני אמורה להנחות, אני אמורה ללמד, יש לי המון מה להגיד ויש לי כלים ואני יודעת איך לכתוב ואני יודעת איך לקחת את כל הידע הזה ולחלק אותו בתוך מערכי שיעורים ובתוך תרגילי כתיבה ויאללה, בוא נצא לדרך ונראה מה יהיה. אז באמת הייתה סדנה מתוקה מתוקה, אני הייתי בשוק מכמות בני הנוער שבאו למפגש הזה. מאוד התרגשתי, הם זרמו והם היו נהדרים והם שיתפו פעולה, ואפילו אחרי 5 שנים של סדנאות כתיבה אני כל פעם נדאבת מחדש שאנשים משתפים פעולה עם התרגילים שאני נותנת ועם הדברים שאני מביאה. וזה היה ביוני, וכמה שבועות אחרי זה במסיבת סיום של כיתות וב, אז האימהות באו אליי ואמרו לי, למה רק לילדים את עושה סדנת כתיבה? אנחנו גם רוצות. וכך באמת רשמית נפתחה סדנת הכתיבה הראשונה אצלי בבית, זה היה ביולי 2017. ומאז באמת ככה 5 שנים, 40 קבוצות כתיבה יוצרת, 20 ומשהו מעל 25 קבוצות של כתיבת שיווק, וכמה הבנות ככה לגבי העניין הזה של סדנאות כתיבה. אז קודם כל מבחינת הנחיה, כאילו סדנאות כתיבה זה מין טייטל מאוד רחב כזה, אז לא, אז יש סוגים של סדנאות כתיבה ויש סוגים של מנחים ומנחות. כל מנחה מביא את עצמו והוא מביא הנחיה שונה. לא כל סופר הוא גם מורה לכתיבה ולהפך, כאילו גם להפך, יש את זה גם. אבל צריך באמת לראות את ההנחיה ולברר באמת מה יש בסדנה הזאת, כי יש כל מיני סוגים של סדנאות כתיבה. יש סדנאות שעוסקות בכתיבה אינטואיטיבית ובהן נותנים איזשהו נושא ואומרים לאנשים תכתבו, ושם באמת אנשים באים ככה לעבוד עם הנפש, עם המקום התרפויטי. אני רואה כתיבה אינטואיטיבית כמשהו שהוא מאוד 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 חשוב, זה דיבור פנימי שלנו עם עצמנו, סופר טיפולי, אבל אני גם רואה אותו כחומר גלם, תדמיינו אותו כגוש חמר. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים את גוש החמר הזה, אנחנו מוציאים אותו מבפנים, מתוכנו, מתוך העולם הפנימי שלנו, והמחשבות שלנו, חלומות שלנו, רגשות ותחושות ודברים באמת יומיומיים שקורים לנו, חלומות. אבל איך אנחנו רוצים לקחת את גוש החמר הזה, ובעצם להפוך אותו למוצר, למוצג, לפסל, לסיפור? וכאן בעצם זה כבר אני מדברת על סדנות כתיבה יוצרת, אוקיי? על היצירה, לא להשאיר את זה במקום האינטואיטיבי, אלא באמת לקחת את זה ולקבל כבר את הכלים. יש לי את הטקסט הזה, שהוא נורא נורא אינטואיטיבי וגם טיפולי, והוצאתי רגע שנייה משהו ממני החוצה, בוא נזהה את הסיפור, בוא נלמד על דמויות, בוא נראה לאן דמות הולכת, בוא נלמד על הרצון שלה, על המכשולים שלה, על דמויות משנה, על קווי עלילה, על show don't tell, על איך ללחוץ על כפתורי רגש בסיפור, על ז'אנרים של סיפורים, סגנונות כתיבה, בואו נעשה מזה סיפור. זה כבר מקום של סדנאות כתיבה יוצרת. ולפני שאתם בוחרים סדנה, תבררו. תבררו, דברו עם המנחים, עם המנחה או המנחה, ותשאלו איזה מין סוג של סדנה זאת ומה בדיוק מקבלים בה. יש כמובן את סוג הסדנאות של הכתיבה השיווקית, שגם פה יש לנו תתי סוגים, שיווקית מכירתית, שיווק לא שיווקי, לכתיבה לרשתות, מה מקבלים, איזה תכנים, מה בעצם אני מאמין של הסדנה הזאת, ולבדוק בתור עצמאים, עצמאיות ואנשי מקצוע ובעלי עסקים, שזה באמת מתאים לכם כמי שאתם, שזה מתכתב עם מי שאתם. יש סדנאות ממוקדות לכתיבת ספר. אנשים באמת נרשמים לזה ומתחילים תהליך לכתוב את הספר שלהם. עכשיו, יש סדנאות שהן קצרות, פחות מ-10 מפגשים או 10 מפגשים לכתוב את הספר. אני ממליצה להיכנס לסדנה כזאת שהיא בתהליך שנתי. יש המון מה ללמוד בכתיבה על ספר, לראות באמת איזה כלים מקבלים, גם לדעת איך לשווק את הספר שלכם בסוף אחרי שכתבתם אותו, זה משהו שצריך להיות בסדנה כזאת. זה חלק מהסילבוס. לבדוק שבאמת התוכן מקיף בסדנה כזאת. החל מבניית השלד, ראשי פרקים, סטורי בורד, עבודה מאוד מאוד מעמיקה על כל הדמויות, קונפליקטים, תמורות, שינויים. מה שצריך להיות בספר, ברומן, כן? או אפילו גם בנובלות או סיפורים קצרים. לברר לעומק שבאמת הקורסים האלה מאוד 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 מקיפים. מה שחשוב באמת לדעת עליהם. איך אני בוחרת סדנת כתיבה? אז אני חושבת שהדבר הראשון שהוא מאוד מאוד חשוב זה חיבור למי שמנחה אותה. צריך שיהיה איזשהו חיבור. ברוך השם יש המון עצה. בטוח תתחברו למישהו, וזה נורא חשוב. אני ככה מציעה גם לראות איך מי שמנחה את הסדנה כותב בעצמו, כותב או כותבת בעצמם, לראות שאתם מתחברים לסגנון הכתיבה ולעולם הכתיבה שהמנחה מביא איתו, שיהיה איזשהו חיבור, או לכל הפחות שלא תהיה התנגדות או איזשהם באמת חריקות. הדבר השני זה כמובן התוכן. חשוב להבין אם יש באמת תרגילי כתיבה ממוקדים בהנחיה שלהם, וזה לא איזשהו נושא כזה, שבו תכתבו על נושא. חשוב להבין שהאם בתוכן של הסדנה מקבלים גם כלים, כן? מקבלים גם מעבר לבוא נכתוב עכשיו ביחד, אם נותנים גם הדרכה מסוימת בכתיבה עצמה. כמובן לברר אם יש משובים ופידבקים, אם לא, אם יש ביקורת, איך הביקורת ניתנת, ההשלמה של הדבר הזה, האם משתפים את הטקסטים, האם כולם משתפים, לא כולם משתפים, כמה זמן מתוך הסדנה מקדישים לשיתוף הטקסטים וללימוד עצמו. אלה דברים שאני הייתי אומרת שחשוב לברר אותם לפני שנרשמים. האם הסדנה היא פרונטלית? האם הסדנה היא בזום? אז אני רוצה להגיד על זה רגע משהו, שאני המון שנים הייתי האמא של הטכנופובים, ממש ממש ממש, ואפילו לפני הקורונה הייתה, כל הסדנות שלי היו פרונטליות לפני הקורונה, והייתה איזה סדנה ב-2018, שאחת המשתתפות שהיא מאוד 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 טכנולוגית כזאת, לא הצליחה להגיע לשיעור, היא הייתה באיזושהי פגישה בירושלים, ואמרה לי, תעלי אותי בפלאפון שלך בזום. אמרתי לה, במה? והיא אמרה לי, בזום, את לא יודעת מה זה זום? עכשיו, אף אחד לא יודע מה זה זום. והיא אמרה לי, תקשיבי שלי, זה נורא קל. ואז היא התחילה להגיד לי מלא דברים שאני לא מבינה, ואני התחלתי להזיע. אבל אמרתי, אוקיי, סבבה. היא אמרה לי, אני רק שולחת לך קישור, את רק צריכה ללחוץ עליו בפלאפון שלך, ואני איתכם סביב השולחן. קסם! מה זה קסם? הרי פוטר, כאילו, אני פשוט הייתי בשוק שאפשר לעשות דברים כאלה, זה היה ב-2018, ממש פרה-היסטוריה, והיא הייתה איתנו סביב השולחן, אבל זה היה ככה משהו שהוא היה חד פעמי, ואז הגיע, אתם יודעים מי, והיא הביאה איתה את הזומים, ובאמת ככה נכנסו לחיים שלנו, וב-2020-2021 עשיתי מפגשים משולבים. מי שרצה להגיע פרונטלי, הגיע פרונטלי, מי שלא, ישב איתנו בלפטופ, בזום, וזה עבד. אבל מה שראיתי זה שככל שסדנאות נפתחו ב-2021, הרוב הגדול עברו לזום, כמה שפחות בפרונטלי. עכשיו בימינו אנו עם הפקקים ועם זה שאנשים באמת הבינו את החשיבות, את ההזדמנות שיש לעשות הכל מהבית ודרך המחשב, שלושת הקורסים השנתיים שלי הם רק בזום, ולשמחתי אני יכולה גם לארח בקורסים אנשים ישראלים מכל העולם, וזה כיף גדול לראות נרשמות מאוסטרליה, מתאילנד, מקוסטריקה ומארצות הברית, ובזמנו הייתה גם מיוון, ואני באמת חסידת זום גדולה היום, אבל עדיין יש לי גם סדנאות פרונטליות. יש את הסדנה של כתיבה נשית דרך מעגל הזמן, שמתקיימת פעם בחודש בלבנה מלאה אצלי בבית, ויש מפגשים כל מיני חד פעמים פרונטליים אצלי בבית בפרדס חנה, כך שמדי פעם אני גם ממשיכה עם האירוח והכיבוד, ושכן אנשים מתלבשים ויוצאים ונכנסים, אבל לא משהו שהוא קורה באופן קבוע כל שבוע, שצריך באמת ככה להשתנס ולהתחייב לזה. אז אני מאוד אוהבת זום. אז סדנאות כתיבה באמת נכנסו לנו לחיים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמח. המון אנשים רוצים לכתוב, המון אנשים מבינים את החשיבות, את הכוח, את התרפיה שיש בכתיבה. ולפני שבאמת ככה מחליטים לאיזו סדנה להירשם, אני הייתי נותנת לכם לעשות איזשהו תרגיל כתיבה קטן. ובתרגיל הזה תכתבו את הלמה. בעצם למה אתם רוצים לכתוב, או את שאלת הרצון. מה אתם רוצים בעצם שיקרה בסדנת כתיבה? אם אתם באים לכתוב בשביל עצמכם ככה, לדבר עם עצמכם, לשם תרפיה. אם אתם באים לכתוב כדי לקבל כלים, אם אתם רוצים לכתוב ספר, אם אתם רוצים להכניס את הכתיבה לחיי היומיום, למסגרת, אם אתם מחפשים מסגרת, אם אתם רוצים פשוט לקבל תרגילי כתיבה ולעוף עליהם. ויכול להיות שיש לכם המון 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 רצונות, כמו תמיד תניחו אותם על הדף, וזה באמת המקום ככה לדבר עם עצמכם ולהבין אתכם. אני מאוד אוהבת תרגילי כתיבה. את כל התרגילי כתיבה אני כותבת לבד, הם מקוריים שלי. וואו, תרגילי כתיבה זה כוח. כל פעם תרגילים שאני נותנת שוב ושוב, כל הזמן כותבים אותם אחרת. אני בעצמי כותבת אותם כל הזמן אחרת, ואני כל הזמן מחדשת בתרגילי כתיבה, כי הם באמת, באמת עולם ומלואו. החשיבות של קבוצות כתיבה ומסגרת זה משהו שיותר ויותר אני מבינה כמה אנשים צריכים אותו בחיים, כי כתיבה זה דבר מאוד בודד. אנחנו יושבים ואנחנו עובדים על איזשהו פרויקט כתיבה, בין אם זה ספר או סיפורים קצרים או משהו שאנחנו צריכים לכתוב אפילו לעבודה או אפילו לאיזשהו תוכן מקצועי, וזה דבר שהוא נורא 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 בודד. וקבוצות כתיבה זה אחד הדברים החזקים לנו כאנשים, כן? כיצורים חברתיים, מי מאיתנו יותר, מי מאיתנו פחות, לעשות את זה יחד, להיות בקבוצה שעוברת באמת את אותם תהליכים, את אותו דבר, לקבל את הפידבק הזה ולקבל את המסגרת, לדעת שיש לכם עוגנים מסוימים בשבוע או בחודש, שבהם אתם ממש מתכנסים יחד קבוצה של אנשים שלא רוצים לכתוב לבד, וכותבים בהנחיה. אז אני חושבת שזה עוד סיבה ללמה קבוצות כתיבה וסדנאות כתיבה זה מאוד טרנדי. זה יושב על צורך ולא סתם. כמה דברים שקרו בסדנאות כתיבה אצלי שרק מראים לי כל פעם מחדש כמה זה גם קוסמי ולא כזה ארצי. היו שני משתתפים באותה סדנה, אחד בבוקר ואחד בערב, והם שניהם כתבו סיפור נורא 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 דומה. ממש ממש אותו דבר. וחשבתי לעצמי, איך זה יכול להיות? זה תרגיל כתיבה. הוא בבוקר, היא בערב, כתבו את אותו סיפור, ומסתבר שהם כתבו על אותו בן אדם שנהרג, שהוא היה בן דוד שלו והבעל שלה. זה היה באמת אחד הדברים הכי מצמרירים. שתי נשים בנות 53 שנפגשו בסדנת כתיבה אצלי, והן מסתכלות אחת על השנייה, והן גולטות שהן היו ביחד בתיכון, והן לא התראו מאז כיתה י"ב, וזה היה מאוד נחמד ומצחיק. גם עוד שני אנשים משתי קבוצות שונות, שאחד מהם פספס את הסדנה בבוקר, אז הוא בא להשלים את הסדנה בערב, והם גם יושבים וכותבים זיכרון, ואני קולטת שהם מכירים אותו, והם ממש מכירים את אותו הזיכרון. מסתבר שבתקופת הנערות שלהם, הם היום בני 70, הם היו יוצאים לאותן מסיבות סלון, באותה שכונה, והם פתאום גילו שהם מכירים המון המון חברים משותפים. היה איש אחד שבא לכתוב על אשתו הדמנטית, זאת הייתה המטרה שלו. הוא בא לסדנה הזאת לא בשביל לעשות איזה ספר, או לכתוב סיפורים, או לקבל כלים. הוא היה צריך לבוא לכתוב על אשתו הדמנטית, והוא כתב קטעים ופיסות מהחיים האלה, כל כך כל כך כל כך מרגשים. הייתה לנו הזקה בזום באמצע שיעור, לא אצלנו, אבל אצל בנות בזום, הם פתאום נעלמו לי, אני מדברת, אני נותנת רגיל כתיבה, אני מסתכלת על הזום, הם פתאום נעלמו לי, ואז הם כתבו לנו בקבוצה וואטסאפ, מצטערות, אנחנו בהזקה, יש הזקה עכשיו, רצנו לממד, זה ככה, סדנאות כתיבה במדינת ישראל, זה תת כותרת, וכמובן, כל הדברים הזויים סלש מוזרים סלש מרגשים, כאילו באמת תבחרו כל מילה תואר פה, שקראו לנו בתקופת הקורונה, בין אם זה אנשים ששוברים עוצר ובאים אליי בסגרים כי הם חייבים לכתוב ומתלבשים כמו לחתונה, כולנו יצאנו מהבית בלי הפיג'אמה ומשכנו את שפתנו באודם כדי סוף סוף לבוא לכתוב, כי זה היה באמת אחד הדברים שהכי חיברו אותנו לשפיות ולציוויליזציה. אז גם הזדמנות להגיד תודה לכל מי שבא וכתב ולכל האנשים בקורסים הנוכחיים, שבאמת ככה אנחנו בתהליכים וואו מדהימים ופריצות דרך ובאמת ניסים, אין לי מילה אחרת, ניסים, כתיבה זה נס גלוי. ותודה שיש קבוצות וסדנאות וקורסים וחופשות כתיבה וריטריטים שאפילו לא דיברתי על זה. אבל כן, לכו לכתוב, תמצאו לכם את הקבוצה שמתאימה לכם, את הסדנה והמנחה או המנחה שמתאימים לכם, ותעשו את זה. אין על סדנאות כתיבה. ושלא יגידו לכם שזה טרנד של גבינות ויין, למרות שאצלי יש גם גבינות ויין. אז תודה רבה על ההזנה, על ההקשבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא של פודקאסט הכותבת.